שלום לכולם, אנחנו היום בפרק ה-11 של הפודקאסט מהגנגס עד להימאליה. והפעם אנחנו עם שי רוזמן, שהוא ראש פרויקט דרום אסיה, שזה נקרא שורקה, הדיפלומטים שבעצם מנסים ליצור קשרים וחיבור עם העולם המוסלמי. בנוסף הוא גם עיתונאי פרילנס ויש לו טור שבועי בעיתון ההודי ההינדו. הוא גם סטודנט ללימודי הודו בהר הצופים. הוא גם בחור מאוד סבלני וחביב, שאנחנו מנסים לתאם כבר המון המון זמן רעיון, ואני באמת מודה לך על הסבלנות הגדולה. אז תודה קודם כל שיה שפינית לנו זמן, תודה רבה.
שלום וברכה שמרית, אני שמח להיות פה, רק לארגון שלי קוראים שרקה, רק רציתי לתקן.
שרקה, אוקיי, תודה רבה. יופי. אז טוב, אז אנחנו היום רוצים לדבר על האחות המאוד קרובה של הודו, שהיא פקיסטן. שבעצם הרבה מאוד מהדברים שקרו להודו, קורים להודו, אפשר להבין גם דרך השכנה שלה, ודרך יש כאלה שאומרים האחות החורגת או החצי אחות שלה. אז אנחנו נתחיל מסיפור קטן. בעצם הרבה פעמים שאנחנו חושבים על אנשים מכורים, אנחנו בעצם חושבים על אנשים שמכורים לסמים, או מכורים נניח לטלפון או לאלכוהול, אבל מסתבר שיש דבר כזה שנקרא גם התמכרות לסיוע חיצוני, ובעצם פקיסטן היא אחת המכורות הגדולות ביותר לסיוע כספי חיצוני. היא קיבלה 75 פעמים חילוץ מקרן המטבע הבינלאומית, IMF, בנוסף
עשרים
לכל...
וחמישה פעמים, 25, שמרית.
ממה שרשום לי 75.
טוב, אולי זה סופרים אחרת, בסדר, טוב.
יכול להיות שסופרים הלוואות ביניים או סובסידיות, אני לא יודעת. בכל אופן, היא קיבלה גם סיוע גם מסעודיה, היא מקבלת וקיבלה לפחות 23 פעמים סיוע מסעודיה, מאיראן, מהאיחוד האירופי. היא מקבלת גם מסין הלוואות בצורה כזו או אחרת, וכמובן מארצות הברית, אנחנו נקדיש לזה חלק נפרד. ובעצם כמו כל מכור, היא בעצם, ברגע שהיא מקבלת את המנה האחת, היא כבר ברור שהיא תהיה חייבת את המנה הבאה, כי היא מכורה לסמים, היא מכורה לסיוע. זאת אומרת, ברגע שנותנים לה סיוע אחד, לפחות אצל פקיסטן, ברור שהסיוע הבא יהיה חייב להגיע, וכל השאלה היא מתי. אז זה הסיפור של פקיסטן, הסיפור המאוד מפתיע על מדינה שממשיכים לעזור לה, ולא נראה שיש לזה סוף. אז השאלה הראשונה שלי אליך, שיה, זה בעצם, קודם כל, מאיפה נובע מעגל הרשע הזה שהמדינה הזאת היא מקבלת הלוואות, מקבלת סיוע, אבל בזמן לא ארוך לאחר מכן צריכה עוד פעם שוב סיוע.
שלום, אז השאלה מאיפה את רוצה להתחיל? אפשר להתחיל נניח לומר כמה מילים בקצרה על חלוקתה של הודו ומי בעצם ניהל את פקיסטן אחרי שהודו קמה. זה נראה לי כדאי לומר משפט על זה. משם לדלג אולי שתי תחנות קדימה ולהגיע לענות ישירות לשאלה שלך. אז עם חלוקתה של הודו ב-1947, נוסדה מדינה להודו ומדינה למוסלמים, לבקשתו של ג'ינה, מוחמד עלי ג'ינה, ראש תנועה לפקיסטן, the Pakistan Movement. אז נוסדה מדינה באמצע הודו, ומערב עלה ומזרח עלה, מה שנקרא אז מערב פקיסטן ומזרח פקיסטן, היום זה פקיסטן ובנגלדש. בנגלדש נפרדה ב-Liberation War של 1971. אז כן, אז בעצם ב-47 הייתה אלימות רבה בחלוקה, מיליון הרוגים, 14 מיליון עקורים משני הכיוונים, שפשוט רצו לצד הנכון של הגבול, ההינדים להודו והמוסלמים לפקיסטן, והייתה מהומה גדולה, מי בעצם, מה נשאר בפקיסטן? כלומר, מרבית, כמעט כל התשתית התעשייתית, המנהל, המבנים, התחמושת, הכל בעצם נשאר בהודו, אז מה בעצם נשאר בפקיסטן? לצורך העניין נדבר על מערב פקיסטן, מה שהיום פקיסטן, כי זה בעצם השיחה שלנו. אז נשארו שם בעיקר שתי אליטות, נשארו שם האליטה הפאודלית, כלומר אצולת הקרקעות העשירה הוותיקה, עוד מימי האימפריה המורולית וכולו, שהם צורך העניין עשירים עם הרבה קרקעות ואחוזות ובעלי שדות ומטעים וכולו, והאליטה הצבאית, שהייתה מרוכזת בעיקר במחוז פנג'אב, מחוז העשיר ביותר והמשפיע ביותר עד היום בפקיסטן. האצולה של פקיסטן הייתה קשורה לליגה המוסלמית, למה שהיום מפלגת PML, פקיסטן מוסלם ליג. אז בין שתי אז כמובן מי שתפס את הפיקוד מיד היו הצבא, וג'ינה נפטר תוך פחות משנה, הוא בעצם כבר גסס מסרטן עם הקמתה של פקיסטן. הוא היה מוסלמי חילוני, אוכל חזיר, מעשן ברמדאן, נשוי לזורואסטרית, אבל החזון שלו לפקיסטן חילונית נמוג די מהר, ותוך 10 שנים כבר הייתה דיקטטורה צבאית ראשונה בפקיסטן. אז בגדול נותרה האליטה הצבאית והאליטה הפאודלית, שביחד קשרו קשר להשתלט על הכלכלה, לענייננו, אם אנחנו מדברים על כלכלה.
כן.
אז כן, אז היום, fast forward, היום בעצם אין לך שום עסק גדול בפקיסטן. זה בעצם סידור דומה למה שאנחנו מכירים במצרים, שהצבא שולט על כל הכלכלה, ואתה לא יכול סתם ככה לפתוח מייקרוסופט או גוגל מצרית, כי הצבא יעצור אותך הרבה לפני זה. אז גם היום בפקיסטן אין לך שום עסק גדול שאיננו קשור לצבא ולאצולה של המשפחות החשובות. תלוי איך אתה סופר, נניח, או כמה עשרות או כמה מאות המשפחות החשובות במחוז סינד ובמחוז פנג'אב. ובעצם מעבר לכך, זאת אומרת, זה שליטה מלאה, אין לך שום עסק שלא קשור לכל הגופים האלה. ומעבר לכך, הצבא גם בעצם, יש תעשיות צבאית, נניח, את קונה שקית סוכר, זה מיוצר על ידי הצבא. אז הצבא בעצם שולט בשורה שלמה של תעשיות כושלות, שבמדינה מתקדמת, במדינה מודרנית, בדרך כלל לא מנוהלות בידי, הם לא עסקים ממשלתיים. אז כך שזה גם אליטה מאוד ריכוזית, שבעצם שואבת את העושר של פקיסטן. לכן, אז פה אני בעצם עונה על השאלה שלך. העוני נובע מכך שבעצם מדובר במה שנקרא בכלכלה extractive elite. כלומר, אליטה שבעצם מטרתה היא לשלוט בנכסים של המדינה לטובת עצמה, ולא לטובת האזרחים, והיא לא נותנת לאזרחים מוכשרים להתקדם, משום שהכל בעצם לא מבוסס על כישרון, אלא על קשרים עם האליטה השלטת. אז לכן העוני הזה, ואין לזה מוצא עד שלא יהיו שינויים מבניים, כי כל עוד זה המבנה של הכלכלה, את לא יכולה לנהל מדינה מתפקדת כלכלית.
כן, אבל יש, כן, ויש בעצם גם עוד סיבה שחשוב להזכיר אותה. בעצם חלק גדול מהתקציב גם הולך לתקציב הביטחון של פקיסטן, וגם חלק גדול ממנו הולך בעצם להחזר חובות. זאת אומרת, מעבר להסבר המאוד מרתק שסיפרת, שבעצם כל הרקע וההיפרדות מהודו, וגם ההיפרדות מבנגלדש, שבעצם הייתה גם תקופה מסוימת, הייתה אחת מעמודי התווך של הכלכלה הפקיסטנית. אז מעבר לכל זה, וכל ההסבר המאוד מעניין, בעצם יש פה איזו סיטואציה שהיא מין כזה דרך ללא מוצא, כי כל עוד היא חייבת פקיסטן להחזיר חלק מהכסף שלה, להחזיר חובות, וגם היא חייבת, ממשיכה להשקיע כל כך הרבה בצבא, איזה רפורמות היא יכולה לעשות כדי לצאת מהמצב?
לא, אז אני אדייק. החזר חובות, סטארט-אפ יש לו חובות למשקיע, כל מיני חובות. זה שיש לך חובות זאת לא בעיה, כל עוד יש לך, כל עוד המשק מתפקד, כל עוד יש הכנסות ממיסים, אתה לא צובר עוד חובות, אתה משקיע בתשתיות, כל מיני דברים כאלה. אבל לעת עתה, למשל, אין כמעט גביית מס הכנסה בפקיסטן, יש מס הכנסה, אבל האזרח המצוי שיש לו בסטה למוצרי חשמל או פירות, לא משלם מס הכנסה. אז יש בעצם, יש מעט מאוד גבייה, זה מדינה שהיא בעצם במידה רבה נמצאת מה שנקרא במדעי המדינה במצב הטבעי, ב-natural state, והמצב הטבעי הוא עוני הישרדותי. אז עכשיו עוד דבר אני רוצה לדייק, את אומרת הכסף הולך לצבא, יש כסף שהולך לטילים? לא, אבל אני אומר, מה זה בעצם כסף שהולך לצבא? חלק, נגיד בישראל, את אומרת כסף שהולך לצבא, אז חלק הולך על פנסיות תקציביות, וחלק הולך על תחמושת וכל זה. עכשיו בפקיסטן, כשאת אומרת כסף הולך לצבא, את מדברת על כך שבעצם קצינים בכירים מקבלים אחוזות וקרקעות, יש ממש מחירון של קרקעות שכל קצין מקבל עם הפרישה שלו, אז את אומרת הוצאות צבאיות, צריך להבין מה זה הוצאות צבאיות, כן, לקנות לך, לקנות לשמרית ולבעלה פרדס וכאלה דברים.
כן, זה קצת שונה, הוצאות צבאיות. אוקיי. עכשיו תגיד לנו, למה בעצם מדינות מסכימות וממשיכות לתת הלוואות או סיוע לפקיסטן, מה האינטרס שלהם? זאת אומרת, אני יכולה עכשיו בשנייה להעלות בדעתי על מדינות במצב הרבה יותר קשה באפריקה, שהיו מקבלות את כל החילוצים האלו וכל הכספים האלו בשתי ידיים, ורק עכשיו פקיסטן קיבלה איזה סיוע ממוחמד בן סלמן, מ-MBS, סיוע של כמה עשרות מיליוני מיליארדי דולרים. למה? 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 במה היא זכתה? מה היא זכתה שהיא כל
אוקיי,
כך מקבלת
כן,
הרבה סיוע?
אז למיטב זיכרוני הסיוע היה פחות, היה גם מסעודיה וגם מהאמירויות, הם קיבלו למיטב זיכרוני רק כ-3 מיליארד סך הכל,
אוקיי.
שזה עוד פעם, זה פשוט לגלגל עד החוב הבא, אבל הסיבות הן אפשר לומר גם היסטוריות וגם גיאופוליטיות. היסטוריות, אז צריך לדבר פה על מערך הבריתות ההיסטוריות שהיו לפקיסטן, אם היא הוקמה ב-47, אז אנחנו ישר גולשים למלחמה הקרה, כלומר הודו הייתה בצד המדינות הבלתי מזדהות, הייתה מנהיגת הגוש הבלתי מזדהה, שבעצם נטה לברית המועצות, והודו היו לה אומנם יחסים מורכבים והפכפכים עם ברית המועצות ועם סין, הייתה מלכתחילה איזה פנטזיה של עליית עמי אסיה, שנהרו רצה ברית עם סין, אבל הם לחמו נגד סין ב-62, ואז בעצם פנו לרוסיה, אז ארצות הברית מלכתחילה הבינה את המצב הזה, ועשתה ברית עם פקיסטן, ניסתה לצרף את פקיסטן לגופים דמויי נאטו באסיה, אם זה ברית בגדד, אם זה סנטו, כל מיני גופים, בשנות ה-50 זה קרה, וארצות הברית היו לה בעצם בסיסי ריגול, של מטוסי ריגול, מטוס הריגול שהופל מעל ברית המועצות, נדמה לי המריא משדה התעופה בפשאווה, בחלק השבטי בפקיסטן, אז היו לה בסיסי ריגול, וכך נוצר למשל הברית של פקיסטן, למרות שזה לכאורה לא אינטואטיבי, מה פתאום, אוקיי, נגיד היום זה לא אינטואטיבי עם האסלאם הקיצוני, אבל אז דווקא זה כן היה אינטואטיבי. כלומר, ארצות הברית במלחמה הקרה גייסה סביבה את כל אויביה של ברית המועצות, ואלה כללו גם מדינות מוסלמיות פנאטיות, כמו סעודיה דאז, האמירויות, שגם אז גם הייתה מדינה וואהבית, והם כמוסלמים קיצונים, היה להם תיעוב מוחלט לברית המועצות כמוסלמים, וגם פקיסטן הייתה חלק מהסיטואציה הזאת, של גם, כלומר, גם יריבה של הודו, וגם יריבה כמדינה איסלאמית גאה, יריבה של ברית המועצות. אז זה למשל הכיוון האמריקני. וזה נמשך בכיווני, נגיד בווריאציות שונות. נגיד אחרי התפרקות, אחרי המלחמה הקרה, זה עבר כמה מטמורפוזות. אז נגיד, אם אנחנו מדברים במלחמה הקרה, אז היו לפקיסטן יחסים טובים עם ארצות הברית, לצורך העניין עם סעודיה ועם האמירויות. כיום, ממש לא. כלומר, במלחמה באפגניסטן, ארצות הברית הייתה צריכה את פקיסטן לקשר, לקווי אספקה לוגיסטיים, בסיסים של כטב"מים, כאלה דברים. אז ארצות הברית מימנה וממשיכה לממן את פקיסטן בחריקת שיניים. הם הבינו אם יש להם עסק, אבל מעולם לא הכריזו על פקיסטן כמדינת אויב, לא צירפו אותה למדינות תומכות הטרור וכל מיני דברים כאלה.
אנחנו תכף נדבר שנייה
כן,
על הקשר
מקדימים
בין
את זה,
ארצות
רגע, רגע,
הברית. כן,
אבל,
כן.
כן, כן, אבל רגע אחד, אז
בוא
אני אומר,
נחזור רק
וגם
להקשר.
סעודיה, כן, אז אני אומר, גם סעודיה והאמירויות היו בצד של פקיסטן. היום את רואה את סעודיה והאמירויות הן ידידות קרובות מאוד של הודו, גם אם הן ממשיכות לממן את פקיסטן מסיבות היסטוריות, כיום ברור לגמרי שהן בצד של הודו, ופקיסטן הולכת איתם על חבל דק, כי ככל שהמדינות האלה יהפכו פחות ופחות סובלניות לאסלאם קיצוני, כך הן יהיו פחות ופחות סובלניות לאסלאם קיצוני פקיסטני. אז זה אלו פטרונים הערבים שלהם. לצורך העניין קטאר זה, וטורקיה זה סיפור אחר. הפטרון החשוב האחרון של פקיסטן זה סין. שסין עושה את זה, כי היא, נגיד, אוהבים לומר שפקיסטן היא ה... our Israel, זה הישראל של סין, כלומר סין תומכת בפקיסטן כדי להציג כחזית סינית מול יריבתה הודו. אז במובן הזה סין מנסה כל מיני פרויקטים לקדם בפקיסטן ללא הצלחה יתרה, בראשם פרויקט סיפק, הכביש שמוביל בעצם לנמל שמנסים לבנות בים הערבי, לא משנה, אבל לענייננו סין תורמת כסף לפקיסטן גם כדי לעשות, בעיקר כדי להציק להודו, לתחם את הודו, הם בעצם מממנים פעולות טרור בהודו, פעולות תקריות גבול, למשל כמו זו שבשבוע שעבר נהרגו 3 חיילים הודים בקשמיר, אז אמנם מי שמפעיל את זה, זה ארגונים מוסלמים קיצוניים, אבל חלק מהכסף שמגיע לעניינים האלה, והעידוד, המטריה המדינית, זה מיסים. אז אלו הפטרונים, זה שילוב של צרכים היסטוריים, של שאריות היסטוריות, וצרכים גיאופוליטיים עכשוויים.
אוקיי, שנייה אחת, אנחנו בואו נפרוט קצת לפרוטות את המשמעות הזו של המשבר הכלכלי. בעצם הדבר הזה של המשבר הכלכלי יש לו משמעות מאוד קשה עבור האזרחים בפקיסטן. מבחינתם הם יכלו, דולר אחד יכל לקנות 100 רופי פקיסטנים, שהיום זה בערך 300 רופי פקיסטנים. זה אומר שהם צריכים מאוד בסיסיים, הם לא יכולים להרשות לעצמם. אז בעצם האזרח הפשוט, הגירעון הזה במאזן התשלומים, האינפלציה, זה פשוט משמעות של חיים ומוות. אני מניחה ששיעורי העוני, שיעורי הרעב, הם מרקיעי שחקים, וזה פן שפחות שומעים עליו.
נכון, אז זאת המשמעות של מדינה שבאמת אף אחד לא אכפת ממנה. זה באמת של מדינה שאתה אפילו לא
למה?
שומע
היא
על זה
מקבלת
בחדשות.
סיוע. למה אף אחד לא יכול? היא
היא,
מקבלת כל
לא,
כך
היא
הרבה
מקבל,
כסף.
אז עוד פעם, אז היא מקבלת סיוע כדי שהרי החשש בגדול, אם נענה שוב עוד תשובה קצרה על השאלה הקודמת, הסיבה למה היא מקבלת סיוע זה בגלל שהם אומרים, רגע, זאת מדינה עם נשק גרעיני, אז לא יכול להיות שיש שם הפקרות גמורה, הטליבאן השתלטו על הנשק הגרעיני וכולו, אז אומרים, הם מסוכנים מדי בשביל לעזוב אותם לנפשם. אבל
אוקיי.
העובדה שה... כן, אבל זה בעצם הסיבה למה ארצות הברית לא מפעילה סנקציות וכדומה, כי בעצם אומרים, אם נפגע בהם יותר מדי, יש שם תוהו ובוהו מוחלט, וזה לא טוב. אבל על זה שאנשים בפקיסטן חיים, נגיד במדבריות בלוצ'יסטן, עדיין יש דבר ושכין וכל מיני דברים שאת לא מדמיינת, זה את אפילו לא שומעת בחדשות. אז אני, את צודקת, האדם, נגיד בפקיסטן יש את ה-5% של אליטה שחיה חיי פאר, הלוואי עליי ועלייך, ויש לעומת זאת את שאר האזרחים שחיים, יש עוד פעם סוג מסוים של מעמד ביניים שחי ברמת מחיה מקומית סבירה, ויש את מרבית האוכלוסייה שחיה חיים הישרדותיים, שאת צריכה לשאול אם יש לה כסף לקנות עופות, או לשלם חשבונות חשמל, או האם יהיה חשמל בכלל, או האם יש לה כסף לדלק, כמו שאת אומרת, האינפלציה, התנאי חיים היהודיים, תחשבי על זה, מה זה בעצם שירותי הרפואה במדינות האלה, העובדה שיש הפסקות חשמל כל הזמן, כי הרשת החשמל לא מנוהלת כמו שצריך, מחסור במים, זאת מדינה שההשקיה
מקבלת מים
שם,
מהודו, ועוד היא מקבלת מים מהודו. יש
זה לא
חלוקת
בדיוק,
מים,
זה
היא
לא,
מקבלת.
זה לא שהודו נותנת לה מטובה מים, זה בעצם הסכמי מים ותיקים על חלוקת נהר, מקורות נהר האינדוס וכדומה. אבל זאת מדינה עם סיפור בעצם עוד פעם דומה למצרים. נהר האינדוס זה הנהר שמשקה את מרבית המדינה. עכשיו זאת חקלאות הצפה בטכניקות של התנ״ך. אז
כן.
אין משק מים שמנוהל בצורה מודרנית, ואז את רואה ערים שלמות, עזבי בקוויטה, בבלוצ'יסטן, ששם את קונה מים, המים בשקיות, אבל
וואו.
גם בערים, גם בערים גדולות, יש, תוך שנים ספורות, הם יהיו במשבר מים חריף, וללא ניהול משק מים מודרני, מתקני התפלה, טיהור, כל הדברים האלה, הם יהיו בצרה צרורה.
הם
האינדוס
כל
לא
כך לא
יספיק...
שם.
נכון, זה בדיוק העניין, למה, את שואלת למה מדינה כזאת צריכה קשרים עם ישראל, מה היא צריכה מאיתנו? הרי זה מה שאני עושה בעבודה שלי, כן? בעבודה שלי אני, אומנם יחסים דיפלומטיים זה עוד רחוק, אבל אני מנסה, בארגון שלנו, אנחנו מנסים לעבוד על תשתית לדברים כאלה. אז למה הם צריכים אותנו? זאת הסיבה. את רואה, הם צריכים דברים אלה בצורה מאוד דחופה, וכל המשימה היא בעצם לגרום להם להבין ש... זה כדאי, שכדאי להם לשנות את מערך השיקולים שלהם.
כן. אגב, בהקשר הזה, אני לא יודעת אם יצא לך לשים לב שהצוללת שטבעה, שירדה כדי לחקור את הטיטניק, היו בה שלושה אנשים. והשני האנשים המפתיעים ביותר שלא היה, היית מעלה בדעתך, לפחות דעתך הטריוויאלית שיהיו שם, זה אב ובן מעשירי פקיסטן, שהיה להם כל כך הרבה כסף שהם יכלו להרשות, סליחה, לעצמם, יכלו להרשות לעצמם גם להיות בצוללת. הסופר סופר סופר יקרה הזו, ובסופו של דבר למרבה הצער
כן.
למות חס וחלילה, אבל עצם העובדה הזאת היא שבמדינה עם כל כך הרבה עוני וקשיים יש עשירים כאלו, מראה, נותן איזושהי אינדיקציה על על הניגודים
יש
החריפים.
להם כסף, יש להם כסף לכרטיס על הטיטניק, כן.
כן. כן. עכשיו בוא נדבר בעצם על משהו שהזכרת קצת מקודם ואני רוצה קצת להרחיב עליו. אז בעצם אנחנו זוכרים, או לפחות אני זוכרת, את זה שתפסו את בן לאדן בפקיסטן, באסלאמבאד, וזה אני חושבת לא הפתיע אף אחד, כי פקיסטן לפחות בעיני רוב העולם נתפסת כעוד אחת מהמדינות האסלאמיות הקיצוניות, ובכל זאת מי שקצת יותר מכיר ויודע, כמו שאתה עכשיו סיפרת, יש קשרים מאוד ענפים בין ארצות הברית לפקיסטן, אז הדבר הזה למי שמצוי בתוך העניינים כן מהווה הפתעה, כי באופן די מפתיע ארצות הברית היא ידידה מאוד גדולה של פקיסטן. אז נכון שזה הולך אחורה לזה שהסובייטים פלשו לאפגניסטן, וארצות הברית רצתה מה שנקרא להילחם בסובייטים אבל לא ישירות, אז נעזרה בפקיסטנים, והם בעצם גידלו את הטליבן, ובעצם ארצות הברית תמכה בדבר הזה. אבל הידידות הזאת היא הולכת וממשיכה, שארצות הברית בקביעות מונעת את הכניסה של פקיסטן לרשימה של המדינות תומכי טרור. כל פעם שפקיסטן מקבלת סיוע מה-IMF, אם ארצות הברית לא הייתה מאשרת את זה, כי זה ארגון פוליטי שתורמים אליו כל מיני מדינות, גם פקיסטן לא הייתה מקבלת. ואז עולה השאלה בעצם, שוב, אז אוקיי, אז היה פעם, אז היה את אפגניסטן, היום זה לא כל כך רלוונטי, ויותר מזה, היום פקיסטן היא מדינה שהיא מאוד אסלאמית קיצונית, היא גם עם אידיאולוגיה מאוד קשה, ובכל זאת ארצות הברית ממשיכה לתמוך בה. תן רק עוד סיפור קטן אחד, אני זוכרת שטיילתי בהודו ופגשתי גרמני שעשה מסע יבשתי מגרמניה, איראן וכולי, והיא רצה להגיע להודו בדרך היבשתית. הוא סיפר לי שהוא נסע בפקיסטן באוטובוס, וזה היה בזמנו שלפני הטלפון וכולי, והוא פשוט שמע מוזיקה באוזניות עם הווקמן שלו, ובאו אליו פקיסטנים, אמרו לו אם אתה ממשיך לשמוע את המוזיקה הזאת החיים שלך בסכנה, על לשמוע מוזיקה. זאת מדינה כאילו קיצונית, אז הידידות הזו ממש לא מובנת לי ולא ממשיכה להיות מובנת היום. אשמח ככה שתיתן לנו איזה מבט עומק על הנקודה.
אוקיי, אז קודם כל, אמרת פה הרבה דברים, אז קודם כל תני רק תיקון קטן, בן לאדן נתפס באבדבאד, לא באסלאם אבאד, זה בעצם עיירה
אוקיי.
צבאית, עיירה צבאית, כלומר בסיס צבאי, עיירה צבאית, לא רחוק
כן.
מרוואלפינדי, ממרכז הצבא, מהקריה של צבא פקיסטן.
כן.
עכשיו אמרת שזה הפתיע, אז לא בדיוק, כלומר ארצות הברית ידעו כל הזמן שפקיסטן בעצם מצד אחד נותנת לארצות הברית לנהל את קווי האספקה שלה למלחמה באפגניסטן שם, מצד שני ידעו שארצות הברית ידעו שהם בעצם הפטרונים של הטליבן, כלומר
משחקים
למה
משחק
ארצות הברית,
כפול?
כן כמובן זה היה ידוע לכולם, לאיש לא היה ספק בזה, זאת אומרת
אז
זה
למה
לא
הם
איזה סוד
ממשיכים?
מדינה,
אוקיי.
אז אני אנסה להסביר. אז כשארצות הברית פלשו לאפגניסטן, מה בעצם היה התרגיל של הטליבן? הרי לארצות הברית היה כוח אש עודף עדיפות מוחלטת על הטליבן. אז הם ברחו מעבר לגבול עם פקיסטן, לפקיסטן. הרי בשני צידי הגבול, באפגניסטן ופקיסטן, מה שנקרא קו דורנד, אלו אפגנים, אלו כלומר פשטונים אתניים משני צידי הגבול. אפגניסטן גם ככה לא מכירה בגבול הזה, כי מבחינתה זה אנשים משלנו משני צידי הגבול. אז אפילו הטליבן אגב לא מכיר בגבול הזה. אז הם, אז מה שקרה הוא שהפשטונים האלה, הטליבן פשוט ברחו מצד השני של הגבול, ואז הם מוגנים בדיוק מהסיבה, משום שארצות הברית לא יכולה להכריז מלחמה על פקיסטן, כי היא בת ברית, את מבינה? אז בעצם ארצות הברית הלכה פה בעצם, היה ברור כבר הסיבה שהם לא ניצחו את הטליבן, כי הם לא יכלו לרדוף אחריהם אל תוך פקיסטן. עכשיו, וכמובן, פקיסטן כמובן גם גונבת חלק מהסיוע הזה, גונבת גם נשק ונותנת אותו ישירות לטליבן וכל מיני דברים כאלה.
מטורף.
וכן, כן, עכשיו צריך להבין שהיום זו שאלה, אני שמעתי דעות שהטליבאן גם יכולים היום לעמוד בזכות עצמם, בזכות ההכנסות שלהם מעסקי הסמים וכולו, אבל באופן מסורתי, הטליבאן היו בעצם ישות פקיסטנית. כשהטליבאן כבשו את קבול, זה בעצם היה כיבוש פקיסטני בפרוקסי של אפגניסטן, אוקיי? התמונות המפורסמות של הגנרל, ברח לי שמו, אני זוכר אולי עוד מעט, אבל גנרל שותה תה בקאבול שבוע אחרי הכיבוש, זו תמונה איקונית. של באמת הנה האדון הגיע לראות את החיילים שלו אחרי שביצעו
כן.
את מלאכתם.
לי האמת
אז
אגב,
בעצם
אני רק בהערת אגב, לי לא הוצאת תמונה שכשהאמריקאים עזבו את אפגניסטן, את המטוס הזה שכאילו יוצא מאפגניסטן ומיליוני מיליוני אנשים כאילו מנסים בכל כוחם לנסות לעלות ופשוט לברוח, לברוח מאפגניסטן,
כן,
כי הם
כמובן.
חוששים ממה שיקרה אחרי שהטליבאן השתלטו.
חוששים בצדק רב, היום המצב הוא בעצם סוג של סומליה, רעב, ממש רעב, מחפיר, באפגניסטן 40 מיליון תושבים, וזה בחסות פקיסטנית, צריך להבין את זה, אם יש אחראי ישיר אחד זה פקיסטן.
אמנם זה לא הנושא שלנו, אבל אתה יודע, יש שיחלקו עליך במובן הזה שארצות הברית הייתה מה שנקרא כובשת, והיא עזבה את אפגניסטן באמצע הבלגן, היא לא סיימה את העבודה. זה היה קצת חסר אחריות
אני,
להשאיר את...
תראי, זה באמת לא הנושא שלנו, אבל צריך לומר שלאורך כל הזמן הזה, הפטרון הישיר של הטליבן, בענייני כספים, לוגיסטיקה, מחשוב, נשק, כל הדברים, כלומר, בסיסים, היו בפקיסטן, צריך לומר את זה. אז היום זה מצב, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל בגדול,
כן,
שאלת למה ארצות הברית מממנת עניין
כן.
מוסלמי קיצוני כזה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, זה הרגל. מאז המלחמה במוג'הידין וכל זה, ואנחנו מדברים על שנת 79, כשהסובייטים פלשו לאפגניסטן, וארצות הברית בעצם יצרה יחד עם סעודיה, והדיקטטור הצבאי של פקיסטן דאז, זיא אול חאק, שהוא האיש שאיסלם את פקיסטן, הוא האיש שגרם לאסלאם להיות המדינה
כן.
המוסלמית הפנאטית שהיא היום, היו לו רפורמות אסלאמיות, הוא הדמות הכי שחורה בפקיסטן, ואין עליו, אגב, אין עליו ביוגרפיה אחת, מעולם לא נכתבה עליו, עד כדי
וואו.
כך זה כדמות שכביכול לא נעים להיזכר בה אפילו בדמות הזאת, אבל אז קודם כל זה עניין של הרגל, התעסקנו איתה מאז ומפטיר קדש תקד. מעבר לזה, במלחמה באפגניסטן, כמו שאמרתי, ארצות הברית הייתה צריכה את פקיסטן בשביל כל העורף הלוגיסטי, וכמובן מדי פעם, הבדיחה הייתה שהציפור הלאומית של פקיסטן זה הכתב"ם, כן, שתוקף את השבטיים מדי, שמוריד טיל על כפר מדי פעם, וזה כמובן עורר המון זעם בתקשורת הפופוליסטית של פקיסטן, תראו, הם תקפו חתונה, הרגו 40 איש, כל הדברים האלה, אבל אז כן, אז ארצות הברית מדי פעם תקפה בכירי טליבן, אבל כמובן אף פעם לא יכולה להכריז מלחמה רשמית על פקיסטן. אז היה לה יחסי אהבה שנאה כאלה, כיום, אם נגיע לשורה התחתונה, אמנם פקיסטן לא נמצאת ברשימת מדינת תומכי הטרור, למרות שלל ארגוני הטרור, ובראשם לשכר הטייבה, שפקיסטן מנהלת, להילחם נגד הודו בעיקר, אבל זה
כן.
בזכות הלובי הפקיסטני בארצות הברית, צריך לומר את זה, אבל מעבר לכך, ארצות הברית היום פשוט לא שמה על פקיסטן, ממש לא שמה עליהם. אחרי המלחמה באפגניסטן, הם אמרו שלום ולא להתראות, והם ממש, היום פקיסטן, אפשר להשוות את זה לצורך העניין, לירידה בעניין בפלסטינים, כן? היום, במקומות שונים, נגיד, במדינות ערב, אמרו, מה לנו ולצרה הזאת? יש לנו דברים יותר טובים לעשות עם הזמן והכסף שלנו, ונשקיע באחרים. זה עד כדי כך הגיע, שנדמה לי, זה היה לפני שנה וקצת, אימרן חאן הגיע לוושינגטון די-סי, עם, נדמה לי בלי הצבא, הגיע עם שר החוץ או משהו כזה, אף אחד לא אסף אותו משדה התעופה, שזה אלבון רציני במונחים דיפלומטיים, והאלבון, להוסיף אלבון על אלבון, זה אפילו לא דווח בתקשורת. כלומר, אפילו
רק
הניבו
להזכיר,
אותו...
עמרן חאן היה ראש
עמרן
ממשלת
חאן
פקיסטן.
היה ראש ממשלת פקיסטן דאז,
כן.
וזה אפילו לא דווח שהעליבו אותו. זה ממש, כשאף אחד פשוט לא אכפת ממך. אז
וואו.
היום ארצות הברית, כועסים, לא רוצים להסתכל עליהם, וכאמור, היום הודו נחשבת מעצמה עולה, אז מאזן הכוחות משחק לרעתה של פקיסטן, עוד פעם, בדומה לפלסטיני במובן מסוים.
כן. ובהקשר הזה מעניין לדבר קצת על הצבא בפקיסטן, שבעצם הצבא, מה שנקרא, ככה בהתחלה בצורה מינורית, אבל אחרי זה באופן שיטתי החליף בערך 5 או 6 פעמים את הפרלמנט ואת ראש הממשלה. ולא רק זה, אלא הוא קיבל על זה גיבוי מבית המשפט העליון בפקיסטן, קראו לזה ה-Doctrine of Necessities, שזה איזשהו הכרח, שוב רפרנס להיום, ובעצם נוצרה מציאות שבעצם הצבא לא רק שולט מבחינה כלכלית כמו שדיברנו, אלא גם בעצם הוא מוריד ומפיל ראשי ממשלות לפי רצונו. אז למשל, עמרן חאן היה מבחינתם המועמד שהם הריצו בהתחלה, ואז הוא התחיל להיות לא ממושמע ולא ללכת בדרכם, אז הם הוציאו אותו, ועכשיו האשימו אותו בשחיתות, ואז עצרו אותו, ועכשיו הם מנסים, מה שנקרא, לקטום את הפרויקט הזה. אבל הם נתקלים קצת בקשיים, כי לא מזמן היו הפגנות מאוד מאוד מפתיעות, לפחות בעיניי, נגד הצבא ולטובתו של עמרן חאן, מה שיכול להיות שמצביע שיש איזושהי התפכחות מסוימת כלפי התפקיד של הצבא, ו... הנזק ההרסני שלו מבחינת השליטה הפוליטית שלו.
אז אני לא רואה כך את הדברים, אז בוא
כן.
רק, בוא רק נאמר איך אני רואה את זה. נגיד, קודם כל, יש בחירות בפקיסטן, קצת רמאות, הרבה רמאות, אבל יש בחירות. אבל כמו שאמרת, כל ההחלטות החשובות בענייני חוץ וביטחון מתקבלות בידי הצבא והשירות החשאי האימתני, ה-ISI. אז הדמות הציבורית המובילה זה ראש הצבא, זה היה... עכשיו זה אסי מוניר, הוא הגנרל, ראש הצבא, והוא הדמות, הוא באמת הדמות החשובה. כל יוזמה מדינית, נניח שלום עם הודו, שהיה מי שניסה ליזום, תיעצר בידי הצבא, אם זה לא בא לטוב בעין. עכשיו, הצבא אוהב להציג את עצמו כמבוגר אחראי בג'ונגל הזה, כן? יש סביבנו כל מיני
כן.
פראים ושבטיים ואנשים לא יודע מה, ואנחנו זה ששומרים שפקיסטן לא תהפך למלחמת כל בכל. כך הם אוהבים לראות את זה. דיברת על דוקטרינת ההכרח. זה כאילו, ההכרח זה אומר שכן, אם יש פה עדיין מבוגר אחראי אחד, זה הצבא. ולכן, עכשיו, דיברת על עמרן חאן. עמרן חאן, כמו שאת אמרת, אי אפשר להיות מועמד לבחירות בלי או ירוק מהצבא, והוא היה מועמד והוא כמובן ניצח. עכשיו, העניין הוא שעמרן חאן בעצם, נתחיל מההתחלה, הוא היה תמיד דמות, המפלגה שלו כביכול, זאת לא מפלגה עם היסטוריה, כלומר, זו מפלגה
הוקמה
סביבו, שכאן
לצורך,
סביבו.
כן.
כן, בשבילו, מפלגת ה-PTI. והיא בעצם נכנסה על טיקט שנגד השחיתות. הרי שחיתות שם היא השחיתות היא השיטה שם, אז
כן.
בעצם הוא יאן, אני אלחם בשחיתות. עכשיו, כשהוא הגיע לשלטון, הוא הבין שדווקא כדי לקדם דברים, הצבא לא נותן לו לעשות מה שהוא רוצה, וספק רב מה הוא באמת רצה, אבל הוא הבין שבעצם כדאי לו לכרות ברית דווקא עם האיסלאמיסטים, עם האיסלאם הקיצוני, שהם אמנם לא יכולים להילחם ישירות בצבא, אבל יש להם מספיק... כוח בשביל להוות משקל נגד, ומעשה סוג של כוח וטו בסוגיות מסוימות, לפחות משקל נגד, אם לא וטו בסוגיות מסוימות, אז הוא בעצם קראת ברית עם הטליבן, ועם המפלגות האיסלאמיות הקיצוניות, JUI, מפלגות אחרות. עכשיו, ברגע שזה קרה, הוא נכנס לעימותים, כלומר, מדובר בסוג, צריך להבין, זה בעצם דונלד טראמפ הפקיסטני, אדם שחזק מאוד בטוויטר, יש לו צבא עצום של מיליוני טרולים בטוויטר, אחריו באש ובמים, והוא בעצם נכנס לעימות ישיר וגלוי עם הצבא, שזה דבר שלא
שזה
היה...
אמיץ, אמיץ בצורה
אני לא יודע אם
יוצאת
אמיץ,
דופן.
אני לא יודע אם אמיץ,
תחשוב
זה
על כל
פופוליזם,
ראשי,
זה...
תקשיב, תחשוב על כל ראשי הממשלה שהצבא העיף, נוואז שריף, פרווז שריף,
כן, כן.
על הראשי הממשלה ששמו במעצר בית, זה, בעיניי זה
לא,
סופר.
אבל את צריכה להבין, אמיץ זה שאתה תוקף מישהו למען מטרה טובה, אבל כשהמטרה שלך היא בעצם סוג של להיות סוכן כאוס, אני לא יודע אם זה יכול
לא
להיקרא
יודעים,
אומץ.
זו שאלה, אם המטרה שלה הייתה להיות סוכן כאוס, אוקיי.
תראי, אבל בשורה התחתונה, יש לו צבא שלם של טרולים שעוקבים אחרי הטוויטרים שלו, אז הצבא באיזשהו שלב, אז הוא נכנס לעימות ישיר וגלוי עם הצבא. הצבא התקומם נגדו עד השלב שבעצם עצרו אותו על שחיתות. ואז, שתביני, הוא בעצם מצייץ מבית המעצר. אני אמרתי, צחקתי עם חברים, אמרתי, זה כמו שאולמרט יצייץ נגד ביבי מהכלא. אז זה,
הוא עושה את זה
הוא
מחוץ
מצייץ,
לכלא, אבל זה מאוד דומה.
לא, אני אומר, הוא בעצם מצייץ נגד הצבא, אני אומר, זה היה אירוע מטורף. האיש עצור, ומבית המשפט העליון הוא מצייץ נגד ראשי
בסדר,
הצבא,
אבל בסדר, אבל הוא
ומנהל
טוען,
פולמוס בטוויטר.
אבל רגע, רגע, תיתן שנייה את ההקשר. הוא בעצם טוען, ויש הרבה שתומכים בזה, שזה משפט תפור, שהאשמות הן תפורות, שהוא לא באמת אשם בשחיתות, וכל הרקע לכל זה, זה ניסיון לסלק אותו מהבמה הפוליטית. ככה הוא רואה את זה, אתה יודע, בדיוק כמו טראמפ, אגב, אפרופו טראמפ. זה
תראי,
עניין של
הכל,
ראייה, אפשר, תראה, לא חייב להסכים על זה, זה הנרטיב שלו, אוקיי?
תראי, נרטיב, הכל טוב יפה. אז רגע, כן, אז את יכולה לומר ששחיתות או לא שחיתות, זה כמו בערך לעצור מישהו על עבירת תנועה בהודו. אין חוקי תנועה, אז כולם בעצם עבריינים. אתה יכול לעצור אותו, לתפוס מישהו אקראי, אז היו לו כמובן כל מיני ענייני שחיתות, ובאמת עצרו אותו על אחד מהם, על איזה טובות הנאה וכל זה. בסופו של דבר, כשאני כמתבונן מן החוץ, שאין לי סוס במרוץ הזה, אני שואל מה טוב ליציבות של פקיסטן. ואני, בשלב הזה, המצב הנתון הוא, כלומר, אחרי שעצרו את אימרן חאן, והוא התחיל לצייץ קרב ציוצים, נדמה לי זה היה עם נוואז שריף, או מי שזה לא היה, וכולו, עימות עם הצבא. ואז הגיעו התומכים שלו, והסתערו על מטה הצבא ברוואלפינדי, שזה אחד המקומות המאובטחים ביותר, אולי המקום המאובטח ביותר בפקיסטן.
תקשיב, בעצם ההפגנות הם אירוע, הם אירוע,
נכון,
אתה לא
נכון,
רואה את הדבר
היו
הזה,
הרוגים, נכון,
זה וואו.
היו הרוגים, היו הרוגים
כן,
בהפגנות.
לא, זה
עכשיו,
וואו,
רגע.
עצם התעוזה לעשות את זה, זה מפתיע מאוד.
לא, אבל אני מסביר לך, מבחינתי זה לא תעוזה, כי זה
למה?
בעצם,
למה לא?
למען מה? למען מה אתה מפגין? הם לא
מה
מפגינים
זאת
למען
אומרת?
סדר טוב.
הם מפגינים למען משהו שפעם לא היה על דעתו של אף אחד לעלות. הרי כל פעם שהצבא הוריד ראש ממשלה, מעולם אזרחים לא יצאו נגד זה, ועכשיו פתאום אזרחים יצאו נגד זה. זה לא משנה כאילו מי
לא,
זה או
אבל
מה הוא.
בסופו של דבר, אני שואל, האם
כן.
זה העובדה שאתה כלומר, זה שעכשיו גרוע לא אומר שלא יכול להיות יותר גרוע. אז אני שואל, האם בעצם עכשיו יהיה יותר גרוע? זאת בעצם השאלה. אז
אוקיי.
בעצם מה שקרה, הם הסתערו על המטה של הצבא, עכשיו, זה אחד המקומות המובטחים ביותר בפקיסטן, ברור לגמרי שהצבא נתן להם בעצם לעשות את זה, ואז היה חשש שבעצם הם נתנו להם את זה, כדי שתהיה עילה להפיכה צבאית מלאה. זה היה החשש של האנשים. זה לא קרה. אימן חאן שוחרר, והייתה שאלה האם בעצם התקיימו בחירות או לא, כי בעצם היה בעצם, מה שיש היום זה בעצם ראש ממשלה של ממשלת מעבר, או ממשלת חירום, איך שאת רוצה לקרוא לזה, אנואר אלחק קקר שמו, הוא איש של הצבא מבלוצ'יסטן, הוא ראש ממשלה היום, במקום אימן חאן המודח, כנראה יהיו בחירות, אלא שההתפתחות האחרונה היא שנוואז שריף, שבעצם גלה ללונדון, עכשיו מתכנן חזרה לפקיסטן. אז זה ההתפתחות החדשה באופרת הסבון הזאת, ומי יודע מה זה אומר. אוקיי, אז נוואז שריף יחזור והוא ייבחר. אז מה זה אומר מבחינת המדיניות? וכמובן ברקע עומדים כל האסונות הרגילים המאיימים על פקיסטן. האסון הכלכלי המתמשך, האסון ההומניטרי המתמשך מההצפות הגדולות שהיו שנה שעברה לצד העוני הרגיל בפקיסטן, וכמובן כל האיומים הביטחוניים וסביב ארגוני הטרור, אם זה ה-TTP, הטליבן הפקיסטני, ושאר ירקות, שאר ארגוני הטרור שמאיימים באופן קבוע על המדינה. אז יש בעצם המון אתגרים, וספק אם יש, כלומר, ספק במה יש להם רצון לטפל.
כן, אני אציג לך עוד קצת בנושא של אימרן חאן, שאני מרגישה שהוא לא מהפייבוריטים שלך, אבל בכל זאת, מבחינתי, ואני אשמח לשמוע את דעתך בעניין, הוא סוג של תקווה, מה שנקרא, לשינוי או לערעור הסדר הקיים. הרי כל השיחה עכשיו שלנו שדיברנו, חלק גדול מהבעיה זה הצבא, גם בגלל השחיתות, גם בגלל זה שהם מחזיקים בשלטר הכלכלי, גם בגלל זה שהם לא מאפשרים לפוליטיקה להתנהל. כל פעם שמשהו לא נראה להם, פשוט מעיפים את הראש ממשלה. אז הוא היחידי שיוצא מהסיסטם. סבבה, הוא לא מושלם, הוא היה שחקן קריקט, הוא היה פלייבוי רציני, אבל הוא עם אג'נדה אחרת. למה אתה לא חושב שבו יש איזשהו סיכוי לשינוי של הסדר בפקיסטן?
תראי, קודם כל, את אומרת אני נגד אימרן חאן, אבל
לא, לא, לא
למיטב
אמרתי,
ידיעתי...
אמרתי שאתה, נשמע שאתה לא, שהוא לא מהפייבוריטים
אבל
שלך.
רגע, למיטב ידיעתי, מאשימים אותו שהוא בכלל סוכן יהודי, הרי הוא היה נשוי בזמנו לימימה גולדסמית, היהודייה למחצה, עזוב, היא אנטי ישראלית וזה, אבל עדיין הוא סוכן יהודי.
זה
אם
שטויות,
כי
אוקיי.
בזמנו הוא יצא נגד הארגון שלי והמשלחת שארגנו, אז
אוקיי.
אולי בגלל זה אני נגד, אולי בגלל זה אני נגדו. אבל
אוקיי.
אני, שוב, אני בעצם, נגיד ככה, כפי שאני רואה את הדברים, אני אומר, ההשוואות פה לרשות הפלסטינית הן מעניינות. אני בראש שלי עושה אותן כל הזמן, אני מהישראלים הבודדים שעושים השוואות מהסוג הזה, אבל אורח ההתנהלות המושחתת והמעוותת והנצלנית של פקיסטן לא תפסיק בגלל רצון טוב של מישהו בפקיסטן, היא תפסיק כשמישהו יגרום להם להפסיק אותה. והדרך היחידה שאני רואה זה לא בגלל רצון טוב של אימרן חאן או איזה מישהו שיעשה איזה צעדה בלתי אלימה והם ישתכנעו שכדאי לנו. הדרך היחידה היא עם הפטרונים הבינלאומיים של פקיסטן ובראשם מדינות המפרץ. יגידו, אנחנו לא ניתן לכם דולר אחד, כל עוד אתם תפסיקו, כל עוד אתם תתמכו בלאשכר הטייבה, כל עוד אתם תאיימו על בת בריתנו הודו, אנחנו לא נסבול את הדברים האלה. ברגע שמישהו יאיים לחנוק להם את צינור הכספים, או דברים, או לחילופין, להכניס אותם לרשימות שחורות של מדינות תומכות טרור, וכדומה,
אבל
זה...
אתה הולך מאוד גבוה. בוא נכוון שנייה קצת יותר למטה. אם תקום ממשלה שבאמת תהיה לה אג'נדה שהיא לא פרו צבא, זאת אומרת היא כזו שכמו שבדיוק אמרת, כמו שאימרן חאן ניסה לעשות, הוא בעצם ניסה לכרות ברית עם גורמים, אמנם שהם אסלאמיסטים, אבל הם היו משקל נגד לצבא. אתה לא רואה שמשם יכול לצמוח שינוי?
לא, שוב, שינוי לטובה? לא. אני חושב
שינוי
שיכול להיות הרבה
לטובה,
יותר גרוע.
ברור.
לא, אני חושב שיכול להיות הרבה יותר גרוע.
הרבה יותר גרוע.
בוודאי, שתביני מי אלה. זה בעצם, את באמת רוצה לראות את הטליבן? אני אומר, זה כבר היום, בצבא, בשירות החשאי, יש יסוד מסוים, אמנם לא בפיקוד המשני לצורך העניין, של תומכי טליבן וכדומה. את
אבל
רוצה לראות את ה...
אני לא רואה,
זה,
האמת,
אין
אני לא
לבוא
רואה,
לעשות את זה.
האמת, אני לא רואה כזה הבדל, ובמובן מסוים מה שאתה אומר, זה כמו בעצם לתמוך בדוקטרינת ההכרח, זה להגיד, אוקיי, הצבא הוא המבוגר האחראי, ואני אומרת לו, עובדה שאם הצבא, פקיסטן היא מדינה תומכת טרור, היא מאפשרת לטליבן להיות בשטחה, היא מאפשרת לגורמים, היא מאפשרת לטליבן להתאמן מתוכה, היא שולחת טרור לכל העולם, כאילו, אני לא כזה רואה את ההבדל, כאילו, אתה אומר שבעצם, אם יהיה חיבור לכוחות אסלאמיסטים, יהיה יותר גרוע? זו שאלה.
תראי, קודם כל, אני רק אדייק, פקיסטן בעיקר מאיימת על שכנותיה. יש לה אומנם כל מיני תאים רדומים באירופה של אשכרה טייבה, אבל הפעילות הטרור העיקרית שלה היא נגד שכנותיה, הודו ואפגניסטן.
לא, הפעילות שלה, אבל
כן.
היא מאפשרת את האימונים ואת הבסיסים של הטליבאן, שאחרי זה הולכים לכל העולם, אתה יודע?
לא, 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 הטליבן זה ארגון מקומי. הטליבן לא רוצה לשלוט בעולם, הטליבן רוצה אמירות באפגניסטן. הטליבן הוא ארגון מקומי, לא גלובלי. אבל,
הם מתאמנים אצלה
לא,
ואחרי זה הם מנסים לעשות פיגועים, אתה יודע,
לא,
מחוץ ל...
לא, אז, לא, אז את פה כבר הולכת לסדר משני. הטליבן נותנת לארגונים גלובליים להתאמן בשטחה, כמו אל-קאידה וכדומה. זה
אוקיי,
משהו אחר.
אוקיי,
כן,
אוקיי,
לא משנה,
אוקיי.
אבל לענייננו, אני לא רואה את אימרן חאן כמייצג כיוון קונסטרוקטיבי. אני חושב שהוא מייצג כוחות של
אוקיי.
כאוס, כוחות של שרק יכולים. אני לא רואה אותו, הוא לא אדם, אדם אמיץ זה אדם שרוצה באומץ לפתור בעיות. אני לא רואה אותו, אני רואה שמבחינתי הקדנציה שלו זה אגו טריפ אישי שלו, ומה שזה, כמו טראמפ, זה בעצם אגו טריפ של אדם אחד ודמות א-מוסרית שלא באה לפתור בעיות.
אוקיי, מעניין, מעניין מאוד. בכל אופן, היה מאוד מאוד מעניין לדבר איתך. אני שמחה שהייתה לנו בסופו של דבר ההזדמנות אכן לדבר. אגב, חשוב גם להזכיר שאתה היית לא מזמן בהודו, במשלחת עם הרב אורי שרקי, וגם על זה אולי בהזדמנות נשוחח על זה, על הפעילות של הארגון הזה שבעצם נועד... לקרב את אומות עולם לשבע מצוות בני נוח. אם אתה רוצה אולי להגיד על זה מילה, אז בשמחה.
טוב, אז קודם כל, אני לא חבר בארגון ברית עולם שרב שרקי, אני פשוט הייתי בהודו באותו זמן, אמרתי, יאללה, אני אצטרף אליהם לשבוע בדרום הודו, באנדר פדש. אז
אוקיי.
ארגון ברית עולם של הרב שרקי, עמורי שרקי, מירושלים, תלמיד של מניטו, הרב יהודה ליאון אשכנזי, רב ואינטלקטואל יהודי צרפתי חשוב. אז הוא בעצם, יש לו ארגון ברית עולם להפצת שבע מצוות בני נוח. מי שרוצה יכול לחפש בגוגל מה זה שבע מצוות בני נוח, אבל הן מוגדרות על דרך השלילה. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב וכולו. אז נשאלת השאלה, מה בעצם התוכן החיובי של המצוות האלה? אז הרב
סור
שרקי
מרע.
בעצם אומר, לא, 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 עכשיו, אלו גם עקרונות מקובלים בעולם.
אוקיי.
אומות מתורבתות מאמינות שאסור לגנוב ולרצוח. אז מה בעצם אתה מלמד, אם זה המסר האוניברסלי של אומות העולם, של עם ישראל לאומות העולם, מה בעצם אתה מלמד אותם? אז הרב שרקי אומר שזה בעצם סף מינימלי להיותה של אומה ראויה לקבל תורה. ואז
אוקיי.
בעצם מה שיש זה בעצם, אם אתה גוי ואתה מחפש השראה רוחנית מעם ישראל, אז הוא בעצם רואה את שם מצוות בני נוח כפרויקט של יצירת מעין לוויינים לדת היהודית. כלומר, הוא לא רוצה לגייר את האנשים האלה בהודו. הוא בעצם
אוקיי.
רוצה, יש לו שם באנדר פרדש אנשים שלומדים תורה עם שליח מקומי דובר תלוגו, ועם שליח ישראלי דובר אנגלית.
וואו,
והם לומדים
מעניין.
תורה, כן, הם לומדים תורה, הם משקיעים בזה, הם משקיעים מאוד, הם מאמינים מאוד בהשקעה, ברוחניות, בלימוד, בכל הדברים האלה. והם לומדים ספרות תורנית ומוצאים עניין רב בזה. רובם נוצרים לשעבר, שמעשו במיסיונרים הנוצרים המקומיים, מיעוטם הינדים לשעבר. והרב שרקי מלמד אותם תכנים, והרב שרקי ותלמידיו, אנשיו בברית עולם, מלמדים אותם תכנים שלדעתו יועילו להם בחייהם שלהם, כלומר תכנים שנוגעים לחיים שלהם. וחשוב לומר שהוא בעצם, הוא לא, הרב שרקי לא בז לתרבות הודו, בניגוד למשל המיסיונרים האבנגליסטים שאמרו לך שהודו זה עבודה זרה וכל תרבותה בעצם פסולה, ואז הם נכנסים לעימות עם ההודים ועם ממשלת הודו. הרב שרקי לא מחזיק בגישה כזאת. מבחינתו מדובר באנשים שהם לא צריכים להתגייר, הם חלק מהאומה ההודית, צריכים להתגאות באומה ההודית, להיות נאמנים לחוקיה, והוא בעצם מלמד אותם, בעצם מנסה ככה ללמד אותם תכנים שנוגעים לחיים שלהם. גם מבחינתו זה תיקון גם לתרבות הודו. והרב שרקי דיבר מאוד, בצורה מאוד מעניינת, גם על היסודות האליליים שיש בהודו, הפסלים שיש בכל מקום וכדומה. בעזרת השם תהיה לי תהיה לי כתבה על זה בג'רוסלם פוסט שתתפרסם תכף, וגם בהינדו צריכה להתפרסם איזה כתבה. ומי שרוצה יכול לעיין באתר של הרב שרקי של ברית עולם, לעקוב אחרי התכנים. וגם אם יש לו כ-2,000 אנשים בקהילות שונות בדרום הודו, יש לו גם בקהילות שונות סביב העולם, בעיקר באירופה ובארצות הברית.
וואו, מעניין, מעניין מאוד. יופי, תודה רבה, תודה על הזמן שלך, תודה על ידיעותיך הרחבות בפקיסטן, השכלנו מאוד, ושתהיה שבת שלום, תודה רבה.
תודה רבה שמית, שמחתי להיות פה, שבת שלום וגמר חתימה
תודה,
טובה.
תודה, תודה רבה.